מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 64 במנועי הכסף. תתרגלו, השקל כנראה ימשיך להיות אחד מהמטבעות החזקים בעולם, כך היה מתחילת השנה, כך היה בשנים האחרונות, וכנראה שזה מה שהולך להיות בטווח של החמש שנים הקרובות, אם לא יותר. ועל הדברים האלה אנחנו נדבר היום. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
אהלן שי.
אהלן, לפני הכל אני רוצה הערה קטנה, פנה אליי אחד המאזינים הוותיקים של התוכנית שלנו השבוע, הוא ביקש לו להזדהות, אבל אמרתי שאני אעלה את השאלה שלו פה בפנינו. בפרק שעבר, והאמת היא גם לפני שני פודקאסטים, אנחנו כל הזמן מדברים על מה היו ביצועי הבורסות, ועל זה שהמדדים בארצות הברית עולים ובסי, ואנחנו מדברים גם על הדולר, גם היום אנחנו נדבר על הדולר ועל השקל ועל הביטקוין והכל. והוא בא והוא שואל אותי, תגיד, למה אתם פשוט לא אומרים מה לעשות? מה אתם כל הזמן מסבירים מה היה ומה אולי יקרה ככה ואולי יקרה הפוך? והאמת שזו שאלה טובה, ולדעתי אנחנו צריכים להתייחס אליה, כי זה בטח מעניין את המאזינים שלנו. התשובה, ואורי, אם תרצה, תרחיב אחר כך, התשובה הפשוטה היא שאסור לנו. לך במיוחד אסור, אני יכול להגיד, אבל אני מרגיש שזה לא יהיה אחראי מצידי להגיד, אני יכול להגיד את דעתי מה יקרה לשוקי המניות, ואני כל הזמן אומר, אבל אתה רוצה להרחיב, אורי, לגבי התשובה?
לגבי אסור לנו, אני חושב שהסברת לי, בטח כמישהו שמגיע מגוף שמנהל כסף של אחרים, אני מנוע פה להבהיר איך אנחנו, מה אנחנו עושים בתיק ההשקעות שלנו. אבל אני חושב שיותר מזה, בטח כשאנחנו מדברים על מתח, צריך להבין שכשאנחנו מדברים על מטבעות, ואולי פה אני קצת אוף מוצר, בטח בשוק הפיננסי בישראל, אבל זה קו שאני מוליך בפסגות כבר שנים, ואני חושב שהוא קו נכון, הוא רק מוכיח את עצמו, ויש גם הרבה מחקרים שמראים את העובדה הזו, שבסופו של דבר הקשר בין כלכלה לשוק המתח, לשערי החליפין, הוא קשר שיש לו מתאם גבוה בטווחים בינוניים ארוכים, של 3-5 שנים. בטווחים קצרים של שנה קדימה, הקשר בין אירועים כלכליים למה שקורה לשער החליפין, הוא יחסית חלש, וזה נשמע מאוד מפתיע, אבל זה המצב, אני תכף אסביר גם למה, והמשמעות של העובדה הזו היא שמי ששואל את עצמו, רגע, אחרי כל הפודקאסט הזה, אני חייב לדעת, מה יהיה הדולר ב-31 בדצמבר בשעה 3:30? אני צריך לדעת מה לעשות עכשיו, לקנות, למכור. אז התשובה היא לא יותר מניחוש, כי אנחנו יכולים לנתח את הסביבה הכלכלית, אבל הסביבה הכלכלית הזאת תשפיע על שער החליפין רק בטווח הבינוני ארוך, במידה והיא כמובן תימשך ולא יהיו שינויים. תמיד אנחנו מקבלים את הניתוח על סמך המידע שיש לנו כעת. אם מחר יקרה איזה משהו, טראמפ יעשה איזשהו מהפך, אז כמובן שכל המידע משתנה, ואז זה משפיע קדימה. וצריך להבין את זה. שערי חליפין זה לא, זה בכלל לא נכס להשקעה. זה ספקולציה, דיברנו בזמנו על הסחורות גם. שערי חליפין הם ספקולציה, הם לא השקעה, וכל ניסיון לחזות איפה יהיה שער חליפין בטווח הקצר, אני חושב שהוא נידון מראש לכישלון.
אז אם אני רק אתן דוגמה, זה כמו שאנחנו מסתכלים על כלכלת רוסיה או טורקיה, שלאורך 5-7 שנים הם היו כלכלות חלשות מאוד, ובהתאם לכך המטבע שלהם נחלש. זה מה שאתה אומר בעצם, שאם אני מסתכל על הטווח הזה של 5 שנים, המטבע של כלכלה כושלת, ואם אני הולך קיצוני בדיוק. יותר, ונצואלה או משהו כזה,
בדיוק, אפילו,
המטבע ייחלש.
זה כבר אנחנו לוקחים את זה לקיצוניות, במקרה של ונצואלה או זימבבואה לצורך העניין, אבל כדי שמגמה, כדי ששער חליפין יפעל במגמה לאורך הרבה זמן, תהיה מגמה מאוד ברורה, צריך שגם הסביבה הכלכלית תישאר למשך תקופה ארוכה, כזו שתומכת במגמה הזו. למעשה, זה בדרך כלל לא המצב, בדרך כלל יש תקופות יותר טובות, ואז תקופות פחות טובות, והדברים, הכלכלה נעה במחזוריות כזו, ולכן בדרך כלל, אם תיקח כל זוג מטבעות, דרך אגב, עשיתי פעם את הניסוי הזה, ואמרתי לאחד החבר'ה אצלי, אחד האנליסטים, חשבתי איזה זוג מטבעות לקחת, אמרתי לו פשוט, בוא נעשה א', רק באנגלית, והוא עצר על K, אז אמרתי לו, אוקיי, קח את הקורונה השוודית מול הוון הקוריאני. סתם בחרנו שני מטבעות שיש להם K, ושמנו אותם על גרף לאורך זמן, והפלא ופלא, לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד, המגמה היא מגמה שטוחה. אם תסתכל על שוק המניות למשל, לאורך זמן, גם שוק המניות הוא עולה ויורד, והוא מאוד תנודתי, אבל המגמה שלו היא כלפי מעלה, תמיד. יש תקופות של משברים כמובן, אבל לאורך זמן שוק המניות עולה, כי שוק המניות הוא בבואה של הכלכלה המקומית, או של החברות שיש במדד, וחברות לאורך זמן מרוויחות כסף. מתח הוא לא בבואה של חברות, הוא אפילו לא בבואה של כלכלה אחת, הוא בבואה של שתי כלכלות למעשה, והיחסיות שביניהן, והרבה פעמים מה שקורה זה שלמשל יש תקופות שכלכלה מסוימת היא חזקה, ואז יש כוח כביכול למטבע שלה להתחזק, ההתחזקות של המטבע פוגעת בייצוא של אותה מדינה, מחזקת את היבוא, ואז יש טיפה האטה כלכלית, ולכן לאורך זמן, כמעט כל זוג מטבעות שתיקח, תסתכל עליהם לאורך זמן, המגמה היא מגמה של קו אופקי, עם תנודתיות כמובן לאורך הקו, אבל אין מגמה ברורה לשערי חליפין, כדי שתהיה מגמה ברורה, כמו שראינו בשקל בשנים האחרונות, צריך שהכוחות הכלכליים ימשיכו לפעול באותו כיוון למשך תקופה יחסית ארוכה, וזה באמת מה שראינו בשנים האחרונות.
זה אולי נובע מזה שמתח הוא בעצם משחק שהוא סכום אפס. השקל לא מתחזק, השקל מתחזק והדולר נחלש. תמיד על חשבון מטבע אחר.
בדיוק, זה המתח, השער חליפין, הוא בעצם יחס בין שני מטבעות, מה שהופך דרך אגב את החיזוי, גם נאמר, והיינו יודעים לחזות את כל מה שהולך לקרות לכלכלה הישראלית. זה לא מספיק, אנחנו צריכים באותו המידה גם לחזות כל מה שהולך לקרות לכלכלה האמריקאית, וכשמדברים על מתח, עוד פעם, אם אנחנו חושבים את זה למניות או לאגרות חוב, הגורמים שמשפיעים על, על שוק המתח, יש הרבה יותר גורמים, הרבה יותר נעלמים במשוואה, וזה בעצם שתי משוואות שצריך לפתור. בקיצור, לא לנסות לחזות שערי חליפין, זה לא יוביל לשום מקום טוב.
אז אחרי ההקדמה הזאת, אנחנו בוחרים הפרק הזה לבחור חמש סיבות שהשקל בעצם ממשיך להיות המטבע, אחד המטבעות החזקים בעולם. נעבור על הסעיפים אחד-אחד. לפני זה אני רק אגיד שתמשיכו לשאול אותנו שאלות בעמוד הפייסבוק שלנו, של מנועי הכסף. אתם עושים את זה, אנחנו שמחים. אתם מעלים לנו גם רעיונות, תעקבו, מנועי הכסף בפייסבוק. אז טוב, אני מציע שנתחיל. מהסעיף הראשון, דבר ראשון, זה משהו שקרה לפני שלושה ימים. הייתה החלטת ריבית בישראל, הריבית נשארה ללא שינוי. יותר מעניין מזה, מה שנשאר ללא שינוי זה התחזית של בנק ישראל. שאנחנו בהמשך נדבר על מה קורה בארצות הברית, ומה קרה אתמול וכל התחזיות. בישראל יש צפי שהריבית של הכלכלנים של הבנק ישראל, צופים שהריבית תעלה פעם אחת עד סוף השנה, ופעמיים בשנה הבאה. זאת אומרת, בניגוד לעולם.
בניגוד מוחלט לעולם, בניגוד מוחלט למה שקורה לשער חליפין, נושא שמבחינת בנק ישראל הוא נושא כאוב. תראה, אמר הנגיד בפרסום ההודעה, וחשוב לומר זאת, שתחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל הן בשום צורה ובשום אופן לא התחייבות למה בנק ישראל הולך לעשות, ואפילו לא תחזית של חברי הוועדה המוניטרית, מה הם חושבים שנכון או לא נכון לעשות. צריך להפריד בין שני הדברים. יש בבנק ישראל חטיבת מחקר, שלוקחת כל מיני נתונים כלכליים, מכניסה אותם למשוואה, והמשוואה הזאת בסוף פולטת, מה צריכה להיות הריבית במשק, כדי שבאמת הסביבה תתאים ליעדים של בנק ישראל. המשוואה הזאת לא מכניסה הרבה דברים, בעיקר דברים של אי-ודאות, כמו מה שקורה בעולם, לאן הפד הולך, לאן ה-ECB הולך, מה יקרה לשער חליפין בעקבות זה, וכן הלאה. ולכן זה לא מחייב, אבל עצם העובדה שבנק ישראל ממשיך לפרסם שהכיוון הוא העלאת ריבית, זה בטח לא יכול להחליש את השקל. אני אגיד יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על העולם, ותכף נרחיב לגבי הפד, אבל צריך להכניס פה עוד בנקים מרכזיים. אנחנו רואים בחודש, חודשיים האחרונים, יותר ויותר בנקים מרכזיים שהולכים לכיוון של הרחבה, זאת אומרת, או הפחתות ריבית, שבפד למשל מוטטים, אבל היו לנו עוד בנקים מרכזיים, או שהפחיתו ריבית, או שהוטטו על הפחתת ריבית, או אפילו דיבורים חדשים על הרחבות כמותיות, שזה ממש, אפשר לומר, הדפסת כסף מצד הבנק המרכזי, זה מה שהבנק המרכזי האירופי מתכנן לעשות. הדברים האלו הם למעשה גם סוג של הפחתת ריבית, ולכן גם אם בנק ישראל לא הולך לעלות ריבית, עצם העובדה שהוא לא הולך להוריד אותה, אין לאן להוריד, ואני לא חושב שבנק ישראל בדרך לעשות הרחבה כמותית, זה בטח לא כרגע ברדאר מבחינת המשקיעים, או מבחינת הסוחרים בשוק המתח, ולכן גם אם אנחנו לא, גם אם אנחנו מניחים שתחזיות המחקר, טבעת המחקר, הן פשוט תחזיות שהן נרשויות לקוחות מתוך מודל, והן לא מחייבות, ובנק ישראל לא יעלה ריבית, כי הוא לא יעלה ריבית, עצם זה שבכל העולם מורידים ריבית, ופה אפילו, גם אם לא מעלים, לא מורידים, זה כביכול עלאת ריבית, כי מה שחשוב זה הפערים בין הריביות. מה שחשוב זה הפער בין הריבית בישראל לריבית בחול. ולכן השקל גם, אם בנק ישראל לא יעלה ריבית, השקל עדיין נלחץ כלפי מעלה, בגלל מה שקורה בעולם.
זה בדיוק מה שאנחנו רואים בעצם בשווקים, שמאז החלטת ריבית, השקל לא מפסיק להתחזק, ואני אומר לא מפסיק להתחזק, כי גם היורו נחלש וגם הדולר נחלש. זאת אומרת, בשוק המתח, כפי שדיברנו בהתחלה, אם גם היורו נחלש מול השקל וגם הדולר נחלש מול השקל, המסקנה היא שהשקל מתחזק.
בדיוק. אנחנו מסתכלים מתחילת השנה, דרך אגב, השקל הוא המטבע הכי חזק בעולם, מסתכלים על כמובן המדינות המרכזיות, או אלה שדומות גם במאפיינים שלהם לישראל, השקל הוא חזק גם מתחילת השנה, גם מתחילת החודש, מהודעת הריבית האחרונה, אנחנו רואים כל הזמן את השקל מתחזק, תכף נדבר, יש עוד גורמים שמשפיעים על זה, אבל רק הערה אחת, שי,
כן.
אמרת משהו שגרם לי לחשוב על מה שדיברנו בהתחלה, עד כמה קשה לחזות מתח. תראה, היום אנחנו כמה דולר? 3.54. עכשיו אנחנו נדבר ברבע שעה הקרובה, נמשיך ונסביר למה השקל הוא מטבע חזק, וצפוי להמשיך להיות מטבע חזק. האם זה אומר שלא יכול להיות מצב שבו השקל מגיע, הדולר מגיע ל-3.7 מול השקל? התשובה היא ברור שיכול להיות. לא כי טעינו. גם אם השקל חזק, עדיין אפשר להגיע ל-3.7, כי יכול להיות איזשהו מהלך בארצות הברית. נגיד אותם, טראמפ עושה איזשהו מהלך שמאוד מאוד מחזק את הדולר, ואז הדולר מתחזק מול כל המטבעות בעולם. העוצמות של השקל יבואו לידי ביטוי בזה, שמול השקל הדולר יתחזק פחות מאשר מטבעות אחרים. זאת אומרת שאנחנו מנתחים עכשיו את הכלכלה הישראלית, וזה מה שאנחנו נעשה ברבע שעה הקרובה, אנחנו מסתכלים רק על צד אחד של המטבע, ולא על הצד השני, ולכן אי אפשר לחזות למה יהיה המספר, מה יהיה שער החליפין, רק על ידי ניתוח של צד אחד.
אוקיי, נעבור לסעיף השני. בוא נדבר על המצב בעולם. כאמור, בניגוד לישראל, אתמול והיום, יור הפד, ג'יי פאוול, בעדות החצי שנתית שלו, והוא מחזק בעצם את הערכה של השווקים, שהריבית, הסתכלתי היום בבוקר על התחזיות ריבית בארצות הברית, כרגע השוק מתמחר 92-93% שתרד ריבית בסוף החודש.
השוק מתמחר 100%.
100 כבר?
האחוזים האחרים הולכים להפחתה של חצי אחוז.
אוקיי.
או רבע אחוז או חצי אחוז. הפחתת ריבית, השוק מתמחר, זה לא אומר שזה יקרה.
וגם אין 100%, אבל בוא נגיד ככה, לשם השוק האמריקאי הולך, ו...
ולא סתם. פאוול מכוון אותם לשם לגמרי, שזה אפשר לדבר פה עכשיו הרבה זמן על אם זה נכון לעשות את זה או לא נכון לעשות את זה, האם המשק האמריקאי מצדיק הפחתת ריבית, עכשיו או לא מצדיק, אני לא חושב שזה המקום, אני לא חושב שגם התפקיד שלנו, עוד פעם, מקודת מבט של מנהלי כספים, הוא לנסות להעריך מה נכון לכלכלה, את זה נשאיר לפד לעשות, אנחנו מנסים להעריך מה הצעד הבא של הפד, ולאן השווקים הולכים, ובהיבט הזה, גם אם היו לנו, אם היינו מעט סקפטים, עד כמה הפד יוריד ריבית, כששיעור האבטלה עדיין נמצא בשפל של כמה? מאז 1969 הוא לא היה כל כך נמוך, מאז וודסטוק, לא ראינו שיעור האבטלה כל כך נמוך בארצות הברית, למה להוריד ריבית כשהמצב נראה עדיין טוב מאוד, אבל זה כנראה מה שהם הולכים לעשות, כבר נתנו לזה איזשהו סוג של כינוי, כמו שאמריקאים יודעים כל דבר להפוך למותג, insurance cut, הם מורידים את הריבית כביטוח, לאם בטעות המשק ייכנס לאטה, אז כבר התחלנו את הפחתות הריבית, הפחתה אחת של 0.25% לא תשנה שום דבר, אני חושב שהכיוון הוא בכל מקרה, שהמשק האמריקאי ייכנס לאטה, ודיברנו על זה פה בפודקאסט, ואי אפשר יהיה להתעלם מזה לקראת סוף שנה ותחילת 2020, ולכן אני מניח שנראה את הריבית בארצות הברית, יורדת עוד כמה וכמה פעמים בשנה, שנתיים הקרובות, וחוזרת לרמות מאוד נמוכות.
זה אגב, אם אנחנו מדברים על המצב של ארצות הברית, זה מתדלג גם את השווקים. זאת אומרת, שיאים בוול סטריט.
בוודאי. ריבית נמוכה זה דבר שהוא כמובן תורם לשווקים, כי הוא בעצם מתמחר ברמה התמחור של הנכסים חסרי הסיכון, כמו פיקדון בנקאי או אגרת חוב ממשלתית, יורד, אני מקבל פחות, על הריבית יותר נמוכה, אז אני מקבל פחות על הפיקדון, או שהאגרות חוב הממשלתיות נותנות לי תשואות יותר נמוכות, ואז מי שרוצה להשיג תשואות גבוהות, נאלץ בעצם לקחת יותר סיכון. שלא נטעה, זה מתמרץ גם לקיחת סיכונים, לא רק שזה מתמרץ לשווקים. צריך לשים לב עם זאת לנקודה אחת. אנחנו 10 שנים אחרי התאוששות מהמשבר, ובעשר שנים האלו, הטרייד, אפשר לומר, הכי טוב שהיה למשקיעים, זה כל פעם שמדברים על ריבית נמוכה, לקנות מניות. כל פעם שמדברים על העלאת ריבית, למכור מניות, כי מבחינת השווקים הפיננסיים, המצב האידיאלי הוא המצב שהיה בעשר שנים האחרונות. מצד אחד, ריבית מאוד מאוד נמוכה, מצד שני, כלכלה שצומחת. למה זה מצב אידיאלי? זה כמו, יש לזה, עוד פעם, אמריקאים טובים בכינויים, הם קוראים לזה The Goldilocks Economy. Goldilocks זה זו זהבה ושלושת הדובים. כן. זה הסיפור. מה היה בסיפור? היה מרק אחד שהיה קר מדי, מרק אחד שהיה חם מדי, והמרק הטוב היה מרק שהוא לא קר ולא חם. זה המצב הכי טוב לשווקים הפיננסיים. מצד אחד הכלכלה צומחת, מייצרת משרות, מייצרת רווחים, מצד שני היא לא צומחת מהר מדי כדי לגרום לאינפלציה שתוביל את הבנק המרכזי לעלות ריבית. אז נהננו במשך שנים מריביות נמוכות עם צמיחה כלכלית. עכשיו השאלה היא, מה יקרה לקראת סוף שנה ובתחילת 2020, שאומנם הריבית תרד, אבל מצד שני גם אנחנו נראה פעם ראשונה מאז המשבר, כנראה, העתה כלכלית משמעותית, ואז נצטרך לראות איך השווקים מגיבים לזה, במידה ואכן זה יהיה התרחיש. בסופו של דבר, אם הכיוון יהיה להעתה קלה, מכה קטנה על הכנף, אז זה אמור לעשות, להמשיך לעשות טוב לשווקים, השאלה היא כמה, מה תהיה העוצמה של ההאטה הזו.
אז בוא נלך מפה לסעיף השלישי, נחזור חזרה לישראל ונדבר פה על שוק העבודה. זה בעצם מתחלק לשני חלקים, ושני החלקים מאוד מאוד חזקים ומרשימים, וזה ללא ספק תומך בשקל. שיעור האבטלה. שיעור האבטלה הוא בשפל היסטורי, וכך רק מספר במאי, ירד שיעור האבטלה בקרב בני 25 עד 64, שזה הנתח המשמעותי של שוק העבודה, ל-3.2% בלבד, זה הרבה פחות מהממוצע ב-OECD, ובמקביל, החלק השני, זה גם שהשכר עולה, והוא עולה בקצב מהיר. לפי הנתונים האחרונים של הלמ"ס, הוא עלה במרץ ב-3%, והשכר הממוצע במשק הוא 11,140. שוב, זה שכר ממוצע, זה רק אינדיקציה, זה לא שאתה הולך וחצי מהאנשים מרוויחים 11,000, זה ממש לא המצב.
לא, גם חצי מהמזינים אומרים עכשיו, אבל רגע, לי לא העלו את השכר.
בדיוק.
איפה כל אלה שאלו להם?
כן, זה איזושהי אינדיקציה.
כן, השכר עולה, תראה, בניגוד לעולם, דרך אגב, זה משהו באמת מאפיין את ישראל, שלא מאפיין לא את ארצות הברית ולא את אירופה, פה שוק העבודה החם כן בא לידי ביטוי בעליות בשכר. אנחנו רואים שקשה למצוא עובדים היום, אנחנו גם מדברים עם פירמות, אנחנו שומעים את זה מכל מקום, קשה למצוא עובדים, בטח עובדים מיומנים, בטח בענפים כמו הייטק, תכנתנים, יש מקצועות שלמים שפשוט קשה למצוא עובדים, ולכן זה בסופו של דבר בא לידי ביטוי בעליית שכר, כי רבים על כל עובד. תוסיף לזה עליית שכר מינימום שהייתה כמה פעמים, זה בהחלט תומך פה בצרכן הפרטי, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בנתוני הצריכה, אנחנו רואים את זה בטיסות לחו"ל, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות.
אוקיי, סעיף נוסף, וזה, ופה אנחנו מדברים בעצם על ה... כל הזמן אנחנו, בשנה האחרונה, עלה לכותרות הנושא של הגירעון, וזה נכון שהגירעון הוא גדל, והוא כבר 3.9%, אם אני לא טועה לפי המספר האחרון.
כן.
וכל התחזיות, גם שלכם וגם אנחנו מדברים על זה פה, שהוא יחצה והוא יגיע ל-4.5%, אם לא למעלה מזה, אבל חשוב לזכור שהיחס חוב תוצר, שבעצם הגירעון הוא נגזרת של זה, היחס חוב תוצר של מדינת ישראל הוא נמוך, והוא נמוך משמעותית למדינות שאפילו נחשבות יציבות משלנו.
זה אני חושב המהלך הכי גדול שעבר על המשק הישראלי, אנחנו מסתכלים על ה-20 שנה האחרונות, לא יודע אם הכי גדול, היו הרבה דברים מאוד חיוביים מההייטק, אבל אחד הדברים המרכזיים שאפשר לומר, הצלחה הגדולה, זה הצמצום הזה ביחס החוב תוצר. כי מי שזוכר, אני לא יודע, חלק מהמזינים זוכרים, לפני 20 שנה, כשהיה גידול בגירעון, מיד ראינו את הדולר מזנק. כי אז יחס החוב תוצר של ישראל עמד על כ-100%, אפילו יותר מזה. וכל גידול בגירעון בעצם הביא לסיכון פיננסי למשק. רק שנבין, גידול בגירעון, זה אומר שהממשלה צריכה להנפיק עוד ועוד חוב כדי לממן את הגירעון הזה, וכשהחוב גם ככה הוא כבר גבוה, עולה כל הזמן השאלה, רגע, איך הם יצליחו להחזיר את זה? ואנחנו ראינו במשך 2 עשורים, מדיניות פיסקלית, מדיניות ממשלתית, אחראית לצמצום היחס חוב תוצר, שזה בא לידי ביטוי משני הכיוונים. מצד אחד, גם התוצר עלה בקצב מהיר יחסית, הצמיחה פה הייתה מהירה, ומצד שני, הגירעונות היו נמוכים, הוציאו פחות, הכנסות ממיסים עלו, והגענו ליחס חוב תוצר באמת נמוך מאוד, מה שמאפשר, גם אם הגירעון גדל עכשיו, אף אחד לא חושש מאיזושהי אי-יציבות פיננסית, ולכן ההשפעה על שערי חליפין היא הרבה פחות משמעותית, אם בכלל קיימת לעומת העבר.
והסעיף החמישי והאחרון שאנחנו מדברים עליו, זה אז, המשך הצפי של הזרמת הכספים למשק. ושאנחנו מדברים על הזרמת כספים למשק, אנחנו מדברים על, בעיקר על מאגרי הגז, ועל הפיתוח העתידי של לוויתן שיחזרים כספים למשק. עניין אשר ימשיך לחזק את ה... בכלל, לא רק מאגרי גז, גם כל חברה שמשקיעה בעצם מחזקת את השקל, כל כסף שנכנס.
קודם כל חברות סטארט-אפ, חברות הייטק שמשקיעים מחול, באים וקונים, זה מכניס לפה כסף, לא תמיד כל הכסף הופך לשקלים, כי הרבה פעמים... מראש המחזיקים, בחברות סטארט-אפ בעיקר, המחזיקים, חלק מהמחזיקים זה קרנות שיושבות בחול, אז לפעמים הכסף נשאר בדולרים, אבל עוד פעם, כל השקעה פה בסוף כן מייצר דבר
שולחת לשקל. בוא רק אולי נסביר את זה, למה בעצם הם צריכים שקלים? אם אני עכשיו, יש לי פה חברה ומישהו בא ומשקיע לי 300 מיליון דולר, למה אני צריך שקלים בכלל?
אם אני מוכר עכשיו את החברה שלי, כן? לאיזשהו משקיע זר, אני מקבל דולרים, מה אני אעשה עם הדולרים האלו? אני צריך לקנות בהם שקלים.
אתה גם צריך לשלם משכורות.
בדיוק, אני צריך לשלם משכורות, אני צריך לקנות ציוד וכן הלאה, אנחנו רוצים לפתח את החברה, שלא לדבר על זה שאת השכר שלי, או את הרווחים, אני גם רוצה לקחת בשקלים, בסוף אנחנו חיים בשקלים, אנחנו חיים במדינת ישראל, ולכן כשקונים פה חברה, חברה מחול קונה חברה ישראלית, גם אם חלק מהכסף מומר לשקלים, יש לנו, אנחנו מדברים על סכומים משמעותיים. הנושא של הגז הוא, הוא משמעותי עוד יותר, מן הסתם, כי הוא בא לידי ביטוי בשתי צורות. צורה ראשונה זה שאנחנו נייבא, ככל שאנחנו משתמשים יותר ויותר בגז, זה כבר התחיל עם מאגר תמר, אבל זה כל הזמן ממשיך, ככל שאנחנו משתמשים יותר בגז, אנחנו צריכים לייבא פחות מוצרי אנרגיה אחרים, כמו פחם ודלקים, וזה אומר שהיבוא קטן. היבוא קטן, אנחנו פחות צריכים דולרים, אנחנו לא צריכים לקנות דברים בחול. מעבר לזה, כשלוויתן יתחיל לפעול, מה שצפוי לקרות ממש עוד כמה חודשים, אז אנחנו נראה גם חלק מהגז הזה כנראה הולך לייצוא. כשאנחנו נמכור את הגז החוצה לייצוא, אנחנו נקבל כמובן תמורת זה דולרים, את הדולרים האלה צריך להמיר לשקלים, ועוד פעם הלחץ על השקל הולך ומתחזק. עוד נקודה אחת שאני חושב שהיא גם מהותית, ואולי לא מדברים עליה מספיק, כי היא לא כל כך כלכלית, היא יותר פיננסית, אני חושב שהיא די משמעותית, זה מה שנקרא home bias, הרצון להשקיע בשקלים של המשקיע הישראלי, ואני אסביר. תראה, נכון, הפד הולך להוריד ריבית, לפני חצי שנה כולם חשבו שהוא רק ילך ויעלה את הריבית, ואגח ממשלתי של ארצות הברית, לעשר שנים, נתן תשואה של 3% פחות או יותר. אגח ממשלתית של ישראל נתן תשואה של נאמר 2%. הסיכון מדינה, סיכון של האגח, של ארצות הברית, הוא כנראה טיפה יותר נמוך מאשר של ישראל. נפרגן. טיפה יותר נמוך. בכל זאת, ארצות הברית. ועדיין לא ראינו משקיעים ישראלים, מוכרים את האגרות חוב השקליות שלהם, והולכים לקנות אגרות חוב אמריקאיות, שנותנות תשואה גבוהה יותר, עם סיכון נמוך יותר. למה זה לא קרה? בגלל הנושא של המטבע. אף אחד לא רוצה להתאפס, בטח כשהמגמה של התחזקות השקל היא כל כך ארוכת טווח, אף אחד לא רוצה להתאפס עם נכס דולרי. ולכן, אם התיאוריה הכלכלית כביכול אומרת, כשהריבית בחול יותר גבוהה, אז כסף יצא מישראל לחול, וזה יחליש את המטבע, זה לא קרה בפועל. השוק הוא כנראה לא משוכלל עד הסוף בהיבט הזה. גם כשיצאו לחול, עשו את זה עם גידור של הסכנה המטבעית, של החשיפה המטבעית, ולכן ההשפעה לשער חליפין לא הייתה.
אבל רגע, זה לא משהו שקורה בכל מדינה, זאת אומרת שגם אם אני עכשיו חי בפינלנד, ואני רוצה להשקיע בנורווג, או לא דוגמה טובה, במדינה עם מטבע אחר, אז בעצם ההשקעה שלי היא חשופה למטבע.
נכון, אבל בדרך כלל, כמו שאמרנו בהתחלה, מטבע הוא לפעמים עולה, לפעמים יורד, התוחלת, שאתה מתרגל קדימה, אתה שואל את עצמך, מה יקרה לשער חליפין בחמש שנים הקרובות? התשובה היא אפס. הסיכוי לפיחות והסיכוי לתרסוף הוא אותו סיכוי, כי לאורך זמן בסופו של דבר שערי חליפין חוזרים לאותו מקום, הם נעים ונדים חוזרים לאותו מקום. בישראל, ולכן אין לי בעיה לקחת את האגח הדני שלי, להמיר אותו לאגח פורטוגזי, שנותן תשואה יותר גבוהה ביורו, וליהנות מהתשואה הזו. ומה שיקרה לשער חליפין, מתי שהוא יתקזז.
כן.
אני בעיה עם זה. אבל בגלל שבמשך תקופה כל כך ארוכה, השקל כל הזמן התחזק והתחזק והתחזק והתחזק, וכל פעם שניסו לעשות מהלכים כאלה, ראינו מדי פעם נתונים על זה שגופים מוסדיים יוצאים לחול, אבל אז הם נכוו. כל התשואה העודפת שקיבלת בחול נמחקה לך בגלל השער חליפין, ואז עוד פעם חזרו לישראל. ומה שאני בעצם בא להגיד זה שדיברנו על הגורמים שתומכים בשקל חזק, כביכול מולם, בתיאוריה הכלכלית, אמורים להיות בלמים ומייצבים טבעיים. מולם צריכים להיות גורמים שבעצם יחלישו מחדש את השקל. אחד הגורמים המשמעותיים האלו הוא פערי הריביות, וזה לא עובד. זה לא עובד. זה בטח לא יעבוד עכשיו, שבכל העולם גם הולכים להוריד ריבית,
כן.
ופה
אולי לעלות.
אולי אפילו כן. לעלות.
אוקיי, והחלק האחרון של התוכנית, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם לב, אתה רוצה להתחיל?
אני ראיתי שבוע סיפור מאוד מעניין, שמתקשר לכל הסאגה של מלחמת הסחר, והסיפור הזה אומר שסין, ככל הנראה, כי הנתונים לא מאוד מאוד רשמיים, אבל סין ככל הנראה קנתה במאי 10 טון של זהב, וזה בעצם החודש השביעי ברציפות שהיא מגדילה את רזרבות הזהב שלה. רזרבות של מה הם מורידים בתמורה, תשאל?
של?
של הדולר. ויכול להיות, דיברנו, אני חושב פה פעם באחת השיחות על מלחמת הסחר, על הכלים שיש לסינים, ואמרנו, לא, הם לא ימכרו אג"ח אמריקאיות, זה נשק יום הדין וכן הלאה. יכול להיות שהם מכינים את הקרקע. יכול להיות שהם בונים לעצמם רזרבות זהב מספיק גדולות, כדי לזה שהם ירצו להתחיל למכור את הרזרבות המתחיות שלהם, שזה לא יגרום לאיזשהו חשש ליציבות פיננסית. נמשיך לעקוב.
הדבר שאני... אתמול היה את הנאום של יור הפד, דיברנו על זה פה בהתחלה, ג'יי פאוול, והוא אמר נתון, הוא נתן שם איזה דוגמה, הם דיברו שם על פערי מעמדות בחברה, והוא נתן שם איזה דוגמה מאיזה מחקר, אני לא זוכר מה המקור של המחקר, אבל הוא אמר, בתשובה לשאלה, תקשיבו, אם אני משווה את ארצות הברית למדינות המקבילות אליה מבחינה צמיחה וכלכלה והכל, אנחנו המדינה שאם נולדת ואתה ב-20% הנמוכים של חלוקת ההכנסות, משק הבית שלך, זו המדינה שהכי קשה לצאת מהמעמד הזה, כולל סין, כולל כולם, זאת אומרת, כן, כל המדינה וכל הקפיטליזם וכל המשק החופשי, ובסוף ארצות הברית זה המדינה שהכי קשה, אם נולדת אני, תישאר אני.
כן, הפערים רק הולכים וגדלים, בטח בארצות הברית.
כן.
מדהים.
כן. תודה רבה, נשתמע, כן?
שכחנו לומר מה עדיין אין. עדיין אין ראש ממשלה בבריטניה.
אבל, ואתה יודע מה, אני אוסיף לזה, וכל פעם שאתה תגיד שמה עדיין אין, אני אגיד, עדיין אין ממשלה בישראל.
זה גם נכון.
תודה רבה, נשתמע שבוע הבא.